כשתוקעים בראש השנה בשופר בבית הכנסת, עולה הבעל תוקע לבמה ואומר את הברכות ומוציא את כולם ידי חובתם בברכת, בברכת תקיעת שופר. כך גם בפורים, כשקוראים את המגילה, עולה הבעל קורא לבמה, אומר את הברכות ומוציא את כולם בברכתם, בברכת ברכות של קריאת המגילה. כשבא מניין להתפלל בבית הכנסת, כל אחד לובש עוטף תלית, ציצית, ומברך לעצמו, וכל אחד מניח תפילין ומברך לעצמו. מהו ההפרש ביניהם? מסביר אלתר רבי בסימן רי"ג, שבעצם הרי גם בברכות של תפילין ושל תלית יכול אחד לומר את הברכה בקול ולהוציא את השאר בברכתם, וכל אחד יניח תפילין וילבש תלית. אבל שם, כיוון שכל אחד עושה לעצמו את המצווה, כל אחד לובש את התפילין ועוטף את עצמו בטלית לפני עצמו, לכן יש מעלה שכל אחד יברך לעצמו, כי מצווה בו יותר מבשלוחו, ויש מעלה שאחד יאמר בכל את הברכות ויוציא את כולם, כיוון שברוב עם הדרת מלך, זה יותר כבוד לקדוש ברוך הוא שאחד מברך בכל ומוציא את כולם. מה שאין כן בברכת שופר, כיוון שלא כל אחד תוקע לעצמו, אלא אחד תוקע לכולם, כיוון שהוא עושים את המצווה ביחד, לכן גם את הברכה צריך לברך ביחד. כך גם בפורים, כשקוראים במגילה, הרי אחד קורא את המגילה בשביל כולם, הרי שהמצווה נעשית ביחד, לכן גם הברכות נעשות ביחד על ידי שאחד מברך וכולם עונים אמן. בשאר המצוות אפשר לעשות ככה ואפשר לעשות ככה. אנחנו רואים בקידוש שבדרך כלל אחד עושה קידוש ומוציא את כולם, ויש כאלה שרוצים לקדש בעצמם. כשהם קדשים בעצמם, אז הם עושים את הברכה בנפרד, לכן הם יכולים לברך בנפרד. אבל כשיוצאים קידוש מאחד, כיוון שהמצווה נעשית ביחד, אז גם הברכה נעשית ביחד. זה תלוי בו, אם הוא רוצה שכל הברכה, שהמצווה נעשית ביחד, ואז גם הברכה, או שהוא עושה את המצווה בפני עצמו, ולכן הוא גם מברך בפני עצמו. מה שאין כן בתקיעת שופר, כיוון שהוא לא תוקע לעצמו, המצווה נעשית ביחד, לכן גם צריך שהוא יוצא בברכה מהבעל תוקע, וכך גם כן בקריאת המגילה. זה הכל מדובר כשתוקעים בשופר בבית הכנסת. אבל אחרי התפילה, הרי הולכים למבצועים לתקוע שופר בפני אלו שהם לא תוקעים בעצמם, או לפני התקיעה, לפני התפילה, הולכים למבצועים לתקוע בשופר בבתי רפואה ובתי זקנים, להוציא את אלה שהם לא שומעים בעצמם. גם אז כשאני הולך לפני התפילה, אני מתכוון שאני לא יוצא ידי חובתי בתקיעה שלי, אני רק מוציא אחרים בתקיעה. כיוון שאני לא מוציא את עצמי, רק אחרים, לכן בעיקרון אינני יכול לברך להם. אחד מהם צריך לברך ולהוציא את השאר. כיוון שאני לא יוצא כעת מהמצווה של תקיעת שופר. זאת אומרת שאני כמו פטור. כבר שמעתי תקיעת שופר בבית הכנסת. וכיוון שאני פטור מהתקיעה, אני לא יכול לברך לאחרים. כי אני פטור מהברכה, ופטור אינו מוציא את החייו. אף על פי כן, כשבאים למקום ששם נמצאים אנשים שהם לא יודעים לברך בעצמם, אני כן יכול לברך להם. מה ההסבר? כיוון שהפטור אינו יכול להוציא את החייו. כשאני כבר יצאתי ידי תקיעת שופר והברכות, אני לא יכול לברך לאחרים. אבל ברגע שיש מישהו שהוא לא יודע לברך בעצמו, אז חלה עליי מצוות ערבות. אני, הישראל ערבים לזה בזה, לעזור לזה בזה, לקיים את המצוות. כיוון שהוא לא יכול לברך בעצמו, אז חלה עליי מצוות ברכת תקיעת שופר של האיש ההוא. ולכן אני לא נקרא פטור, אני חייב. וכיוון שאני חייב, אני יכול להוציא אותו. לכן אם באים למקום, אחרי שמתפללים פה, מבקשים אותי לבוא לבית הכנסת אחר, לתקוע שם בשופר, אסור לי לברך להם. אחד מהבית הכנסת צריך לקום לברך לכולם, ואז אני תוקע. אבל אם אני בא למקום של אנשים שאינם שומרים תורה ומצוות ואינם יודעים לברך בעצמם, אז אני יכול לברך להם כיוון שאני חייב למצוות ערבות. לכאורה היה נראה שכך יהיה גם אם אני בא למקום שחלקם לא יודעים איך לברך וחלקם כן יודעים. אני יכול לברך בגלל הערבות שיש לי על אלה שהם לא יכולים לברך, וכיוון שאני חייב ומוציא אותם, אז יכולים כולם לצאת מהברכה שלי. אבל אנחנו רואים בכמה מקומות שנראה שזה לא כך, אלא אלה שיודעים לברך בעצמם לא יכולים לצאת ממני, אחד מהם צריך לקום ולברך בשביל השאר, אף על פי שיש כאלה שהם לא יודעים לברך בעצמם. איפה אנחנו רואים את זה? אז יש בשולחן ערוך של אלתר רבי בסימן קכ"ד הלכות של חזרת השץ. אז ההלכה היא שחזרת השץ בעיקר נתקנה בשביל אלו שלא יודעים להתפלל בעצמם, הם שומעים מהשץ את התפילה ויוצאים ידי חובתו. למה הם יכולים לצאת ידי חובתם? כיוון שהם לא יודעים להתפלל בעצמם, ולכן הוא יכול להוציא אותם. דבר על זה בשולחן ערוך, אם יש כאלה שהם יודעים לבד להתפלל בעצמם, הם לא יכולים לצאת ידי חובתם משמיעה ממני. למה לא? הרי סוף כל סוף יש תקנה שאני אמר חזרת השץ בשביל אלה שלא יודעים, או תקנה שאולי יהיו כאלה שלא יודעים. כיוון שאני כבר מתפלל, אז למה שהם לא יצאו ממני? אני כבר נקרא חייב. אבל פיכן אמרים כיוון שאלה שיודעים להתפלל בעצמם לא יכולים לצאת ממני. גם בהלכות תקיעת שופר מסביר אלתר רבי שאלה שיודעים לברך בעצמם הם לא יכולים לצאת ידי חובתם במה ששומעים ממני, אלא צריכים לברך בעצמם. נראה מה הלשון, שלא מדובר פה באיסור של הבעל תוקע שהוא לא יברך ברכה שאינה צריכה, אלא הוא מברך בשביל אלה שלא יודעים, אבל אלה שיודעים הם לא יכולים לצאת ממני את הברכה, הם חייבים לברך בעצמם. ולכן כשבאים במבצועים למקום שיש כאלה שיכולים לברך בעצמם ויש כאלה שלא יכולים, אז אחד מאלה שיכולים צריך לברך, להוציא את כולם, ואז אני תוקע. במה דברים אמורים? מאלה שהם כבר ברי מצווה. אם אני בא לתקוע בפני קבוצת ילדים שהם עדיין לא בר מצווה, אני תקעתי, כבר יצאתי ידי חובתי בתקיעת שופר בבית הכנסת בתפילה. אחר כך מארגנים את הילדים שהם לא כל כך הקשיבו לתקיעת שופר, שהם נאספים באחד מהחדרים של בית הכנסת, ואני תוקע להם. אני יכול לברך בשבילם. אף על פי שמדובר בילדים שלפני בר מצווה שלנו, והרבה מהם יכולים לברך בעצמם, הם יודעים את הברכה. אף על פי כן אני יכול לברך להם. למה? הרי אין לי ערבות עליהם אם הם יכולים לברך בעצמם. כי מה שאני מוציא ילדים לפני בר מצווה, בברכה, זה לא מטעם ערבות, אלא מטעם מצוות חינוך. ומצוות חינוך יכולה, אני יכול לברך עליהם, אפילו אם הם יודעים בעצמם. תמיד כשאלתר רבי אומר את ההלכה הזאת, שאי אפשר להוציא מי שכבר יודע לברך בעצמם, למשל כשבאים להלכות של קידוש בליל שבת או הבדלה, אז היה תקנה לקדש בבית הכנסת, או איך שנוהגים שמבדילים בבית הכנסת, אחר כך הוא בא הביתה, אז הוא אומר שם, אז הוא יכול להבדיל שוב אם יש ילדים קטנים בבית לפני במצווה, או שיש שם ילדים במצווה שהם לא יודעים להבדיל בעצמם. אבל לפני במצווה אין ההלכה הזאת, כיוון שמה שאני מברך לילדים שלפני במצווה זה לא מטעם ערבות אלא מטעם חינוך. ומזה יוצאת עוד הלכה. יש לפעמים שהולכים למבצועים ומארגנים קבוצה לילדים לנעום לפניהם וגם לתת להם משהו, איזה פרוסת מזונות ושתייה, ומדובר בילדים שהם אולי כן יודעים, חלק מהם כן יודעים לברך בעצמם. אלתר רבי אומר בהלכות של ברכות הנענים בסימן קסמך זין ספר ג', אז הוא אומר שם את ההלכה שבדרך כלל אם אני יש שם ילדים שהם כבר ברי מצווה, אסור לי לברך לפניהם את הברכה שיענו אמן ויצאו ממני ויאכלו, אפילו אם הם לא יודעים לברך בעצמם. למה? הרי אמרנו שאם הם לא יודעים לברך בעצמם, אני יכול לברך בשבילהם, והם עונים אמן ויוצאים, כי אני חייב לברך להם איתם ערבס. מסביר האלתר רבי שלא שייך שם ערבס. ערבס שייך רק בברכת המצוות, כיוון שיש חיוב של המצווה על האנשים, ויש חיוב עליהם לברך את ברכת המצוות, והם לא יודעים לברך את ברכת המצוות, לכן אני יכול לברך עליהם מטעם ערבס. מה שאין כן, כשאני נותן להם לאכול מזונות ושתייה, אין עליהם חיוב לאכול ולשתות, כיוון שאין עליהם חיוב לאכול ולשתות, אז אין כאן ערבס. אף על פי שכשהם רוצים לאכול ולשתות, יש עליהם חיוב לברך, אבל אין להם חיוב לברך, כיוון שאין להם חיוב לאכול, אז לא שייך על זה ערבס. אני לא יכול להוציא אותם בברכת בברכה, אלא אם כן הם לפני בר מצווה, ואז אני מברר בשבילהם לא מטעם ערבס אלא מטעם חינוך, לכן אז אני יכול לברך להם. אז ככה גם כמובן הלכת כמה וכמה בנגיע לתקיעת שופר, שכשהולכים למבצועים, שאפילו אם יש שם ילדים שיודעים לברך בעצמם, אני יכול לברך תקיעת שופר ולתקוע לפני כל הילדים שאני מברך לא מטעם ערבס אלא מטעם חינוך. אם הוא שמע, אז למה הוא צריך, למה שאני יכול לברך בשבילו? אין פה חינוך, הוא כבר יצא. מדברים כאלה שהולכים בדרך כלל למקומות אחרים של אוספים ילדים, והם מברכים להם ותוקים בלהם. אף על פי שיש ילדים שיודעים לברך, גם הם יכולים לצאת ממני בשמיעה, כיוון שאני יכול לברך להם אפילו אם אין עליי מצוות ערבות.
הברכה הזאת לא עוזרת למבוגר, נגיד
שנמצא שם. לכאורה לא לפי מה שאמרנו קודם. אין לי דבר ברור בזה, כך נראה מדין של חזרת השץ ומהסגנון של אלתר רבי, כך נראה לי. אני לא יכול להגיד שזה הלכה פסוקה, אבל כך נראה לי שגדול שיודע לברך בעצמו לא יכול לצאת מזה. הוא צריך לברך ולהוציא את כולם. כל מה שאמרנו הוא כשאני הולך לתקוע לאנשים או לילדים. מה שאין כנשים וילדות, אני לא יכול לברך להם בשום אופן. אפילו אם לא יודעות לברך, כיוון שעליהם אין חיוב של תקיעת שופר. ולכן אם אני מברך להם, זה ברכה לבטלה. אף על פי, אלא מה יעשו? אחת מהן תברך ותוציא את השאר. למה? אם הן פטורות, איך הן יכולות לברך? אז הלכה היא, אנחנו פוסקים שהנשים, אף על פי שהן פטורות, הן לא מצוות ועושות, הן אינן מצוות ועושות, אבל כשהן עושות את זה, הן קיימות את המצווה, לכן הן יכולות לברך על המצווה, אך על פי שאומרים וציוונו, וציוונו הולך על כללות ישראל, והן אינן מצוות ועושות, ויכולות לברך. אבל כשאני אברך בשבילהן, הן בערבס. לכן אלתר רבי כותב בהלכות תקיעת שופר, שאם אני תוקע לנשים, הן יכולות לברך. אם אני מברך להם, אפילו אם לא יכולות לברך בעצמם, זה ברכה לבטלה. כיוון שאין פה ערבס, כי אין עליהם חיוב.
אחרי
שעברה
להוציא את כל השאר.
למה לא? כיוון שהיא מרשים לה, אבל היא לא, כשהיא מברכת לעצמה, לא צריך לערבס. היא מברכת לעצמה. אז כמו שהיא עושה לעצמה, אז היא מברכת לאחרים. זה מה שאמרנו, ערבס, זה כשאני כבר יצאתי, אז החיוב עליי מתדרבס, אבל כשאני לא תקעתי עדיין, אני מברך לעצמי וגם לאחרים, וזה לא צריך ארוס. קרה גם כן בפורים, כשהולכים לקרות את המגילה, אז באים לפני נשים שם, יש עוד סיבה שאני לא יברך לנשים, כי הנוסח של הברכה הוא אחרת, אני מברך לקרוא והם מברכים לשמוע, אבל חוץ מזה, אני לא יכול לברך להם. אחד מהם צריכה לברך מקום ולהוציא את השם. זה, כל זה בנוגע שאני אברך ויוציא אותם. אבל יש עוד אופן שרגילים בו. לא כל כך בראש השנה, אבל בקרוב נגיע לסוכות, הולכים שוב למבצועים של דלת מינים, וניגשים לאנשים, ילדים, קטנים, שהם יקיימו את המצווה, ואם הם לא יודעים לברך מעצמם, עכשיו אני לא צריך לברך ושיגיד אומן, אני אומר איתם מילה במילה, והם עונים אחריי מילה במילה. עוסק אל תרבה, בנוגע לפסח, אם יש לי שכן שהוא לא יודע לעשות את המצוות ולברך את הברכות לעצמו, אחרי שאני גומר את הסדר שלי, אני הולך אליו, אני אומר את הברכה, הוא אומר עליי אחריי מילה במילה, והוא אוכל. אבל יש בזה שאלה, סתירה לכאורה באל תרבה. זה מראה שתזבו בהלכות של דוקות הנענים, אומר אל תרבה שאפשר לעשות זאת עם ילדים קטנים, מותר ללמד אותם את הברכות. שאני אומר את הברכות והם אומרים מילה מילה ולומדים כך, וזה לא נקרא ברכה לבטלה, כיוון שזה חינוך. הוא מוסיף שלוש מילים, אבל לא בגדולים. בגדולים אי אפשר לעשות את זה. אז מישהו שאל אצל הרבי, איך זה מתאים? פה הוא אומר לא בגדולים, ובהלכת פסח, בתוך פיתה, הוא אומר שכיף שלנו בגדולים. אז אומר לו הרבי, במכתבים, ביגרס קיידש, שהחילוק מובן, כי שם הוא מדובר שהוא אומר איתו בשעת הקיום מצווה. אז אני אומר, הוא אומר עליי אחרי מילה במילה, ומקיים את המצווה. אז אין בעיה, מה שאם כן פה מדובר שהוא מלמד את הילד לומר מצוות, אז הוא מלמד אותו בכיתה, אומרים בו ברוכתו השם, ואז אני אומר את כל המילים, כל הברוכה וזה לא לבטולה, כי זה לצורך חינוך. את הגדולים אני לא יכול לברך ברכות, ללמד ברכות. אם אתה רוצה ללמד אותו, תלמד אותו כשהוא עושה את המצווה, לא כשהוא יושב בכיתה ולומד. אבל יוצא שסוף כל סוף אפשר, וככה נורגים, הולכים, אף על פי שהוא מסיים שם קצת דחוק, אבל למעשה זה התירוץ, ולכן כשהולכים למבצועים, אז כשנגשים אל מישהו, תנענע את הזה, אם הוא אומר, אני לא יודע את הברכה, אתה אומר לו, תגיד לאחרי מילה במילה, ואתה אומר את כל הברכה, והוא אומר אחריך, והוא מנענע. אבל גם זה דווקא באנשים. בנשים, אין להם חיוב. הם רוצות לברך, שיברכו. אבל אתה לא. אין לך רשות להגיד ברכה לבטלה, כדי שהיא תוכל לעשות את ההידור שהיא רוצה. עליך אין. אין פה הרבס. אין פה חינוך. אתה לא יכול לברך, ללמד אותו. אז אם ניגשים לאישה, אומרים לו, תנענני את הלולב, תברכי, אם היא אומרת, היא לא יודעת מה זה ברכה, אם אתה יכול להגיד לה ברוך אתה השם, ושהיא תגיד את שם השם, אם היא מבינה את זה, אתה יכול להגיד ברוך אתה השם אלוקינו. אבל אם לא, אסור לך להגיד. אז אתה צריך להגיד לה, טוב, אז רק תנעני ותקמי את הברכה. אתה לא יכול להגיד את הברכה בשבילו. זה פחות או יותר הדינים של הברכה של תקיעת שופר ו... מולף, כשאתה רוצה לקיים את זה במבצוע עם, עם אחרים שהם לא יודעים לברך בעצמם, או קטנים, אנשים וכו'. אבל כשהולכים לתקוע בשופר במבצועים, אז מחויבים לדעת את עיקרי הדינים של איך לתקוע. יש הרבה הולכים, הם יודעים לתקוע, שומעים איך שתוקעים ותוקעים, והם לא יודעים את פרטי הדינים, וחושבים, מה יהיה? זה לא יהיה מעודה. אבל יש הרבה פעמים שהם לא יודעים בדיוק את הפרטים, אז הם לא תקעו כראוי, ואף אחד לא יצא מהם. אז נדבר פה כמה פרטים באופן התקיעה, שכל אחד חייב לדעת כשהוא הולך לתקוע. נתחיל. תקיע שבורים, תקיע. אז יש כאלה תוקים, טו, 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 טו. לכאורה עשיתי טוב. לא תקעתי, אף אחד לא יצא מזה, וצריך לחזור לתקוע, כמו שלא תקעתי כראוי. מה לא עשיתי טוב? טוב, אני אעשה אופן שני. שבזה יש מחלקס, ואל תראה בפוסק שצריך לתקוע עוד פעם, מספק. מה האופן השני? טו, 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 טו. מה החילוק בין האופן הראשון לשני? אם לא יודעים את הפרטים, אז אפילו לא יודעים את החילוק. באופן הראשון, לגמרי לא יצאתי ידי חובתי. באופן השני יש מחלוקת, ואל תראה בפוסק שצריך לתקוע עוד פעם. אז איך באמת צריך לעשות? אז נעשה באופן שלישי, שכך צריך לעשות. טו, 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 טו. כך צריך לעשות. אז כולם ראו את ההפרש בשלוש האופנים האלה? האופן הראשון ודאי לא יצאתי. האופן השני יש מחלקת ואל תראה ואומר שצריך לתקוע עוד פעם. האופן השלישי, כך צריך. מה ההפרש? מה באמת ההפרש? אז ההפרש הוא שבכתוב בתורה שצריך לעשות תקיעה ושברים ותקיעה. זה שלוש קולות. מה פירוש שלוש קולות? שאני קודם תוקע תקיעה ומפסיק, נושם ותוקע את השברים. אז יוצא שהתקיעה היה לתחילה וסוף, והשברים היה לתחילה וסוף. כשאני תקעתי טו, 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 התקיעה לא היה לסוף. זה נכנס לתוך השברים. השברים לא היה להם תחילה. הם נכנסו לתוך התקיעה, אז הם לא יצאתי לכל הדיות. באופן השני, עשיתי קצת הפסק, אבל לא נשמתי. זאת אומרת, זה לא משהו ממש חדש, אבל קצת הפסק היה. יש בזה מחלקת אם זה מספיק. אז לכן, כשאני עושה טו, 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 הפסקתי טיפה, אבל לא נשמתי. אז יש מחלקת. אל תראה, באמת צריך לתקוע עוד פעם. האופן השלישי, טו, 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 טו. עשיתי נשימה. האדם הזר הוא לא מראה שום הפרש בשלושת האופנים האלה. אבל לכן כשהולכים לתקוע בשפור, לפחות את הפרט הזה מוכרחים לדעת. כי בלי זה אני תוקע באופן שאף אחד לא יוצא ממנו. נלך הלאה. אחרי תקיע שבורים, יש תשרת, תקיע שבורים, תרועו, תקיע. בין שבורים לתרועו, בתשרת, יש מחלקת אם צריך להיות הפסק או לא. יש דעה ששם לא צריך להיות הפסק, זה סוג בחייה כזאת שמתחילים לאט וממשיכים מהר. אז לא צריך להיות הפסק. אז אפילו כשאני עושה טו, 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 אני יצאתי. ורק ככה אני יוצא. אם אני מפסיק עם נשימה, אז בכלל זה לא בחייה אחת. זה שתי בחיות. אז לא יצאתי. כי השברים היה הפסק בין התקיעה לתרועה, והתרועה היה הפסק בין השבורים לתקיעה, אז זה לא יצא, זה דעה אחת. דעה שנייה, שם גם צריך נשימה. ואם לא נשמתי, עשיתי בהמשך אחד, לא יצאתי. אז יש שם בעיה. באופן כזה לא יוצאים לדיעה הזאת, באופן כזה לא יוצאים לדיעה הזאת, ואנחנו רוצים לצאת לכל הדיעות. אז מה עושים שם? אז כשתוקעים בשופר בפעם הראשונה, תוקעים באופן הממוצע לעשות הפסק ולא לעשות נשימה. תוקעים טו 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 טו, עשיתי טיפת הפסק. ככה צריך בתקיעות של ישיבה. אבל הרי יש דיעה שנייה שצריך לעשות נשימה באמצע, אז בתקיעה במעומד באמצע 18, בין בתקיעה של תפילה בחשאי ובין בתקיעה בתפילה של חזור השעץ, שם עושים נשמה ביניהם לצאת ידי הדיעה השנייה. אז שם עושים טו 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 טו, עושים נשמה ביניהם, אז יוצאים לפי כל הדיעות. אחר כך בסוף התפילה, כשתוקעים 30 תקיעות תוספה, אחת הסיבות של 30 תקיעות האלה זה אם מישהו בא מאוחר ולא שמע את כל התקיעות, או נשים ילדים לפעמים באים מאוחר, או מישהו שמע ובאמצע היה הפסק והוא החסיר משהו, אז הוא יוצא עם כל האלה. כיוון שזה לצאת ידי חובתם, אז שוב צריך לעשות כמו הפעם הראשונה שעושים הפסק, אבל בלי נשימה בין השבורים בתרועה. יש עוד פרט שצריך לדעת, ואם לא יודעים, אז לפעמים תוקעים ולא יוצאים ידי חובתם. והוא. תוקעים תקיעו ותרועו. מה זה תרועו? יש בזה מחלוקת גדולה בין רש"י לתוספות. רש"י אומר, כתוב במשנה, שלושה, מה זה תרועה? שלושה תרומתים. פשטס, לומד רש"י, שצריך תרועה, טו טו טו. וזהו. תוספות אומר, לא, כל תרועה זה שלוש תרומותים, אבל צריך שלוש תרועות. אז זאת אומרת שצריך תשע תרומותים. טו 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 טו. אנחנו רוצים לדעת קצת לכל הדעות, אז אנחנו כמובן עושים כמו תוספות, שזה תשע, שזה ודאי יוצאים גם לרש"י. ויתרה מזו, למה לעצור בתשע? עושים יותר. 20, 30, 40, עד 42. אז זה רק ידעו. אבל לפעמים אני מתחיל, ובאמצע זה מסתבך לי, ואני עוצר, ואני מתחיל שוב וממשיך. אז לפעמים זה בסדר, בלי בעיות. לפעמים יש בזה מחלוקת, אז הם יוצאים ידי חובתם, ולפעמים לכל הדעות לא יצאת וצריך להתחיל עוד פעם מתקיעים. מהו ההפרש? אני רוצה לעשות 49, או שאני, או לפחות 30 או משהו כזה. התחלתי, תקעתי 9, טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו, והסתבך לי, ועצרתי, ואני, אבל לא גמרתי על 49, אז אני שוב מתחיל וממשיך. אז לא יצאתי ידי חובתי. למה? אז נקדים את ההקדמה שאנחנו תוקעים תשרת תשעת תרת. למה? כי יש דעה שזה תרועו זה תרועו, ויש דעה שזה שבורים, ויש דעה שזה שניהם. אז מה הבעיה? תעשה את השרת ויצא לכל הדעות. אז אומרים, תשרת אי אפשר לעשות לכל הדעות. למה? כיוון שכתוב בתורה שתקיעה צריך להיות לפני התרועה. אם הכנסתי באמצע שברים, זה היה הפסק. כתוב בתורה שתרועה, שברים צריך להיות לפני התקיעה הבאה. אם אני מכניס באמצע תרועה, לא יצאתי לרבתי. אסור להפסיק עם משהו של תקיעה באמצע. מה אני עשיתי פה? אני עשיתי תקיעה, והתחלתי תרועה, עשיתי 9 תרומות, והצטבח לי, והתחלתי עוד פעם, והמשכתי. אז אני כבר יצאתי מהתשע הראשונים. מה שתקעתי אחר כך, הרי ההפסק, כשנקחתי נשימה זה כבר נגמר, אז ההמשך הוא הפסק בין התרועה הראשונה להתקיעה השנייה. ההתקיעה הראשונה הוא הפסק בין התקיעה הראשונה לתרועה השנייה, אז אני לא יצאתי. אז אני צריך להתחיל עוד פעם מתקיעה, תרועה ותקיעה. אם אני התחלתי ומיד עשיתי שתי תרועות ומיד הסתבך לי, אין בעיה. עשיתי טו, 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 אין בעיה. למה? השניים הראשונות זה לא תרוע, זה רק התחלה, זה רק ניסיון. ניסיון הוא לא הפרש, הוא לא מפסיק, הוא לא נקרא מפסיק. אז זה לא בעיה. שם אני כבר תקעתי 9, אז כבר יצאתי ידי חובתי. אז אתה לא יכול להגיד שזה רק היה ניסיון. אני תקעתי תרועה. אז אחר כך שם המשכתי, ההמשך אחרי ההפסק, אחרי הנשימה, זה הפסק. פה עשיתי רק 2. מה יהיה אם תקעתי 5 תרועות? ונתקעתי. תקעתי טו 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 ונתקעתי, נשמתי והמשכתי. תלוי. לפי רש"י אני לא יצאתי ידי חובתי. כי כשתקעתי, אנחנו תקעים 9:40. אבל כשתקעתי 3 אני כבר יצאתי, זה לא נקרא ניסיון. יצאתי. ומה שאני תוקע אחר כך, זה הפסק. אז מה אני אעשה? תקעתי 5 ונתקעתי. לא להמשיך. לא יצאתי לפי 9, אז צריך לשקוע 9 תרועות. להמשיך. לא יצאתי לרש"י, כי לרש"י כבר תקעתי 3 והשאר הוא הפסק. אין לי ברירה. אני צריך לחזור לתקיע, להתחיל שוב מתקיע, ואחר כך לעשות את כל התרועה בבת אחת. אז לכן כך, אם תקעתי כבר 9 ונתקעתי, אסור לי להמשיך. אני צריך מיד לעבור לתקיעה השנייה. אבל כשאני חשבתי להיות, לעשות קונצים, לעשות 42, וזה לא יצא לי, אין ברירה. אם תמשיך כעת, זה יפסול את הכל. אם תקעתי פחות מ3, אין בעיה. זה רק היה ניסיון, ניסיון זה לא הפסק. אז נפסק בשולחן ערוך. אם תקעתי יותר מ3 פחות מ9 ונפסק, אני לא יכול להמשיך, אני לא יכול להפסיק, אני צריך לחזור לתקיעה ולהמשיך.